שלום וברכה, רעים ואהובים, יום רביעי בשבת, פרשת בהעלותך את הנרות, ואנחנו ממשיכים בסייעתא דשמיא, לנסות להעלות את נרות הפרשה יום-יום, כך לנסות לעלות למעלה, מה למעלה? אז מה למעלה היום? אם חפצים אנחנו פעם ככה להיכנס לאיזשהו מסע קצר ולראות את התפאורה האלוקית שסובבה אותנו במדבר על כל מרכיביה, אפילו הייתי אומר את התפאורה האלוקית והאנושית גם יחד, אנחנו מוזמנים לרביעי של פרשת בהעלותך. לשני חלקים מחולקת הפרשייה של היום. בראשון מתוארים העננים שהקיפו אותנו, ומיד נדבר בהם. ובחלק השני מתוארות החצוצרות שבהם היה צריך לתקוע כאשר התחלנו מסעות, כאשר הקהילו את העדה, כאשר צריך היה להקהיל את הנשיאים. זה כל כך נפלא, כי כשחושבים לעומק, ודאי נזכרים ששני המרכיבים האלה, האחד מלמעלה והאחד מלמטה, עננים שהקדוש ברוך הוא מקיף אותנו, וחצוצרות שאנחנו תוקעים בהם, אולי מזכירים לנו את הר סיני ואת מעמד הר סיני. אנחנו הולכים 40 שנה במדבר מסביב למשכן, אבל אולי זה באמת מזכיר לנו ממש ממש את סיפור הר סיני. גם בהר סיני, איך נאמר שם? הנה אנוכי בא אליך באב הענן. וגם שם, במשוך היובל, השופר, הם יעלו בהר. אבל התורה היא נצחית, והיא בוודאי רוצה לספר לנו גם על איך היה וכמה זה היה יפה ומרגש, אבל היא בוודאי גם רוצה לתאר לנו מה זה אומר לנו, היום, פה, עכשיו, במדבר של כל אחד, בגלות של כל אחד, בגאולה של כל אחד, בדרך שלנו, בחיים, ובלכתך בדרך שלנו. אז בוא נחזור, שנייה למחשבה הזו שמקישה את סיפור הר סיני לסיפור המדבר, ותראו שחז"ל אמרו את זה בעצמם. כך הם תיארו את הסיפור. אולי רק נקדים להם לשנייה אחת, סדר העננים היה כזה, תשמעו את הסיפור על התפאורה, הוא כל כך יפה. ארבעה עננים מקיפים אותם מארבע רוחותיהם. אחד מלמעלה שוחח עליהם סוכה מפני השרב, ומפני השמש, מחסה שלא תקה השמש על ראשם, והאחד מלמטה, פרוס מתחת לרגליהם כמו שטיח. אלה ששת העננים שמקיפים אותם, והענן השביעי הולך לפניהם. איך אומרים חז"ל, גם את השמש גנז הקדוש ברוך הוא, ולא הוציא מגנזיו אלא את האור שברא ביום הראשון, והאיר את האוהל, את אוהלם של ישראל. ולמה אמרנו שזה מזכיר כל כך את הר סיני? תשמעו את תיאורם של חז"ל, כל כך עמוק. ממנו אולי נגיע למה זה מלמד אותנו. וביום הקים את המשכן כיסה הענן, אומר המדרש, אותו ענן שנגלה עליו על הר סיני. וביום הקים את המשכן כיסה הענן, כאילו בדיוק אותו הענן בא הנה עכשיו. משל, למה הדבר דומה? למלך שהיה לו אוהב. שלח המלך לאוהב ואמר לו, התקן עצמך שאני בא אצלך יום פלוני. לא האמין אותו האוהב. חזר ואמר האוהב לעצמו, אפילו הוא בא אצלי, הוא ודאי לא יבוא בגלוי, כדמות הדיוט יבוא או בלילה. ידע המלך מה שאמר אוהבו בליבו, שלח לו חייך, ביום אני בא אצלך, בפרהסיה. והסוס, אותו הסוס שרכבתי עליו, לובש מלכות ובא אצלך, אותו אני לובש ובא. ופורפירה שנזרק עליי ביום שנעשיתי אגוסטוס מלך, אותו אני לובש ובא אצלך. כדי שידעו הכל מהי חיבתך עליי. כך, כיוון שנגלה הקדוש ברוך הוא בסיני, בענן נגלה, שנאמר הנה אנוכי בא אליך באב וענן, ואמרו נעשה ונשמע, ונטל הקדוש ברוך הוא מלכות, ונעשה מלך. לאחר זמן אמר להם, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. היו ישראל תמהים, האומנם ישב אלוקים על הארץ? אמר להם, חייכם, בפרהסיה אני בא אליכם, נכתיב, וביום הקים את המשכן, כיסה הענן, אותו הענן שנגלה עליהם בהר סיני. כמה נפלא ומתוק המדרש הזה, ואתם יודעים מה הוא מספר בעומקו? רק אחר כך נוכל לנסות לשאול, אז מה עושות החצוצרות פה? המשל הוא כל כך עמוק. המלך פגש את האוהב ביום שהוא המליך אותו ואמר נעשה ונשמע. אבל אחר כך היה מה שהיה וקרה מה שקרה. ואחרי הנעשה ונשמע האדיר הזה של חג השבועות משבוע שעבר, הגענו לשבירת הלוחות ולחטא העגל. וכמעט היה נדמה שהמלך בכלל לא רוצה יותר את האוהב הזה. הוא כבר אמר לשושבינו, הרף ממני והשמידם זוכרים ואעשה אותך לגוי. אז הוא שלח אותם להקים משכן. ומה יהיה המשכן הזה? יהיו בו המון דברים, אבל עיקרו של המשכן הזה יהיה משכן לאוהל העדות. זה הפסוק הפותח את הפרשה היום. משכן העשוי לאוהל ללוחות העדות, מסביר רש"י. המלך חייב לבוא אל האוהב כדי להגיד לו שהר סיני נמשך. ההר הזה שבער באש, והנה אנוכי בא אליך באב הענן, לא היה אפיזודה חולפת. הוא ממשיך לא רק למרות חטא העגל, הוא ממשיך כי שבע ייפול צדיק וקם, ואלמלא ההר ימשיך גם במדבר ובהליכה. איך יתגלה שבאמת המלך יכול להופיע בעולם הזה, בארץ? הרי אולי אין שום סיכוי. יש רגעים יפים, הרואיים, אבל אחרי זה תכלס. כשמגיעים למדבר, אנחנו נופלים, וחלילה, סיפורו של המלך הוא סיפור יפה מההיסטוריה. איזה סיפור כזה חמוד מארץ הפלאות. על עננים ואש וסיפורים. חייך שאני בא ביום ובפרהסיה. וכך אני אלך איתכם כל שנות המדבר, גם כשנגיע עוד רגע קט, מחר מחרותיים אל הספסוף ואל קברות התאווה ואל שטיחי הבשר מקיר לקיר, גם אז אתה אוהב אותנו, גם אז יש עננים ואתה מגלה לנו שהר סיני הולך איתנו במשכן כל הדרך, במדבר העמים, במדבר האישי של כל אחת ואחד מאיתנו הולך הר סיני. אתם מבינים כמה התורה היא נצחית? עכשיו נוכל להבין מה עושות פה החצוצרות? זה השיא של הכל. שלושה סוגים של תקיעות יש בחצוצרות, ורש"י מסכם אותם במשפט אחד. כשצריך היה להקהיל את הנשיאים, היה משה תוקע תקיעה אחת, לא משה, הכהנים. כשצריך היה להקהיל את העדה, היו תוקעים שתי תקיעות, בלי תרועות, וכשצריך היה לצאת למסע, מה שנקרא מסע המחנות, היה יוצא מסע המחנות על ידי תרועה ותקיעה. אתם יודעים מהו השופר? השופר, איך הוא נקרא בהר סיני? היובל. השופר הוא הגאולה, תקע בשופר גדול לחירותנו, לכן שנת היובל נקראת על שם השופר שמוציא אותנו לחירות.
השופר אין לו תווים ואין לו אקורדים. אין לו קלידים ואין לו תקע בשקע של גיטרה חשמלית ומוזיקה עם בס. הוא פשוט הקול הפנימי שיוצא מבפנים. זה הקול הגדול של השופר שעשה את היובל בהר סיני, אבל במדבר, במדבר, איך אפשר להמשיך לחיות כך? הרי החיים הם חיים. כשנמצאים חונים במקום והעננים פורסים עלינו, שומעים רק תקיעה. אתם יודעים מה זה תקיעה? כל ישר. תו... כמו האלוקים שעשה את האדם ישר. חונים, רגועים. הנשיאים שומעים תקיעה אחת, ואיתם כל העם שומע תקיעה אחת, כמו בהר סיני, וכמו שאז ידעו שאם התקיעה עולים להר ומשה עולה אל השם, כך ידעו שעכשיו משה, כמו אז הקדוש ברוך הוא, קורא לנשיאים כמו אז למשה. וכשהעם צריך להתכנס, שומעים שתי תקיעות, בלי תרועות. אתם יודעים מה זו תרועה? תרועה היא תקיעה, אבל היא תקיעה מפורקת. תרועה היא תקיעה, אבל הקול הזה הישר פתאום נחתך, נשבר. ולפעמים הוא הופך להיות לגניחות. תרועה זה גם שברים וגם תרועה, זו ההגדרה. במסע המחנות, כשיוצאים החוצה, והכל רעוע, תרועה, אז מתגלה הרצון הפנימי הגדול. תרועה היא גם מלשון רעבה, רעות, חברות, משהו פנימי, 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 שגם במקומות הכי רעועים מזכיר לנו שאולי הכל נשמע מפורק, אבל זאת בעצם תקיעה. ובסופה של התרועה והתקיעה עוד תשמע תקיעה גדולה. במדבר, עם העננים ועם החצוצרות. והתורה היא נצחית. להתראות! בשורות טובות לכולנו.